אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מכבי בול.
אהלן, מה העניינים?
אהלן דובי.
כל טוב?
היה טוב, עד שראיתי מהרוח שלצידי.
אכלת טוב. אהלן וייסבר. זה אתה?
זה אני.
ירון ארבל זה אתה?
זה אני.
כן. איזה פאנל, אני יושב מול פאנל מכובד.
לא, אתה לא. כן.
נוסטלגי גם.
באיזה שלב מתחילים לשיר את כולם יודעים שירון הרבה אלוהים. זה בן אדם דתי שר את זה.
וואו.
אלוקים, אני אבקש.
כן, בדיוק, אנחנו בתקופה מסוימת. בוא לא נבזבז זמן. כי זמננו קצר. והעונה הזאת, הקיץ הזה במיוחד, הביא אותי...
הקיץ ארוך, אתה אומר.
הקיץ הארוך. שבתוכו היו כל מיני החתמות, או לא החתמות, שאמרתי, וואי, זה פספוס. אני. יכול להיות שאחרים לא חושבים ככה, אז הביא אותנו לחשוב, לעשות את מצעד, הסרט הפספוסים הגדולים של מכבי תל אביב. אממה, מהו פספוס?
או.
שנדבר, שנפתח את זה עכשיו, כי אנחנו לא הסכמנו בעצמנו.
זה יותר מסובך משאלת מי הוא יהודי, כאילו זה...
נכון.
כן, כי זה סובייקטיבי, בסופו של יום, וכל אחד עם הרעיון שלו מה זה פספוס. אני חושב שחשוב להתחיל בזה שפספוס זה לא בכך טעות. כאילו, יש טעויות, סבבה, אבל אפשר גם פספס דברים, ואנחנו נראה גם כל מיני דוגמאות של שחקנים שממש לא רק מכבי פספסה, אלא הרבה הרבה קבוצות פספסו, אבל עצם הסיטואציה שהם היו באזור בצורה כזו או אחרת, זה פספוס. כן. אז נתחיל מזה, שפספוס זה לא טעות בהכרח.
נכון.
אחר כך שברנו את זה לכל מיני קטגוריות, נכון?
אנחנו בעצם מדרגים, אנחנו מדרגים את השחקנים שישחקו במכבי.
כן.
אבל יש נספחים. יש קטגוריות של שחקנים שלא שיחקו במכבי, וגם בפנים יש תתי קטגוריות. אז אנחנו חילקנו את זה לשתי קטגוריות למעשה, אפשר להגיד. אלה שלא שיחקו במכבי, שתי קטגוריות. אחת נקראת מתחת לאף, כי הם פשוט היו פה, ומכבי לא עשתה עם זה כלום, ולא רק מכבי לא עשתה עם זה כלום, באופן כללי, הרבה קבוצות לא עשו עם זה כלום. הקטגוריה השנייה תהיה שחקנים שניהלו מסע ומתן עם מכבי תל אביב, ברמת חתימה קרובה מאוד.
אבל השם של הקטגוריה הוא הכי חשוב, במומו פוסל.
כן, כן. אז בואו ישר נתחיל, ונדבר על שחקנים שלא שיחקו במכבי תל אביב, שיחקו פה בליגה, מתחת לאף שלנו, ומכבי תל אביב אולי יכלה לעשות עם זה משהו, אולי בחרה שלו, אולי בכלל לא הייתה לה בחירה בעניין הזה. התחיל לזרוק שמות לאוויר.
אבל כמובן הקטגוריה הכי חשובה, שעליה מן הסתם לדבר הכי הרבה, זה אלה שהיו...
ואינם,
והתפספסו.
אגב, וגם קטגוריה של היו
ואינם. היו ואינם זה לפודקאסט אחר.
לא, יש לנו שחקן אחד. כן, אז אותה אנחנו נדרג טופ 10. מהעשירי לראשון, שכבר החלטנו שהמיקום לא חשוב באמת. זה סתם בשביל הקטע. סבבה. שחקנים שהיו בגליגה, אני זורק לכם שמות.
יאללה.
נתחיל עם וויל קלייבר. אוקיי. עונה אחת בפועל חולון, 15-16. עונה מצוינת. אני חושב שהוא היה חמישיית העונה. אם אני לא טועה.
אני חושב שהם כמעט ירדו ליגה.
כן, החולון עצמה, הייתה עונה לא טובה של חולון, עונה מדהימה של קלייבר. משם הוא עבר לדרוש הפקה, משם צ'סקה, נדולו.
דיוויד בלט, לא?
כן, שיחק אצל דיוויד בלט, כן.
אני חושב שדן שמיר הביא אותו לארץ, נכון?
כן, אלעד חסין. אלעד
חסין, נכון, אלעד חסין.
בעצם אפשר לקרוא לקטגוריה הזאת קטגוריית אלעד חסין. בואו.
יש פה כמה. בהחלט, כן. מה ה-MVP של הפיינל פור?
רגע, בואו רק נגיד, הפספוס הוא בדיעבד, תמיד.
ברור, ברור, פספוס. יש שני סוגים פספוסים, סליחה שאני חוזר קצת אחורה. אחד זה פספוסים שאנחנו נדבר עליהם בטופ 10, זה שחקנים שבאופן ברור, המשוואה היא פחות או יותר כמה שהם היו פחות טובים במכבי ויותר טובים אחרי מכבי, זה הפספוס, זה בהגדרה שלו. כאילו זה שהוא לא היה טוב במכבי, זה לא, לא מתגעגעים אליו, זה לא קשור.
עניין של סיטואציה.
בדיוק. וזה גם, לפעמים זה אשמת המאמין, לפעמים זה אשמת ההנהלה, לפעמים זה אשמת
השחקן.
השחקן, לפעמים כל זה לא...
ולפעמים אף אחד לא אשם.
ולפעמים אף אחד לא אשם. ועוד איזה פספוס של חוויה מסוימת, שרצים, שהיה
נכון.
כיף לחוות אותה עם השחקן, וזה לא קרה, וזה גם סוג של פספוס. אומרת... חזרה לקלייבורנים, ו...
כן.
וזה, כן, כל קלייבורן, מי עוד אפשר לדבר
זק
עליו?
זק
לידי. לידי שהיה פה בצפון, בגליל.
גיבור הגליל, אחרי זה אולימפיאקוס, ז'לגיריס,
פילאנו. הפספוס הכי גדול אולי של אירופה, בצורה כזו אחרת, מייק ג'יימס, ששחק כן. פה בליגה השנייה. שזה פספוס של מכבי, כמו שזה פספוס של בני השרון וגליל וכולם, כולם פספסו את מייק ג'יימס.
גליל לא פספסה אותו דרך אגב, הוא היה שם.
כן, סליחה, גליל גליל.
היא פספסה כשהיא חזרה לליגת העל ולא החזירה אותו, לא מבין איך פספסו את זה.
ומשם הוא הלך ליוון, לקבוצה כזה במרכז סבבה לגביה, תוך חצי שנה קפץ לבסקוניה ומשם...
הופ הופ, מלך הסלים של אירוליג בכל הזמנים.
כן, היה פה בליגה השנייה בסך הכל.
בריאן דנסטון.
דנסטון גם היה פה נה וחצי.
זה פאקינג פספוס.
למה?
כי זה בריאן דנסטון, כאילו זה אליל.
כן, אבל...
עונה וחצי היה פה.
חולון, דוגמה, לא פספסו, הוא היה חוצי עונה בבני השרון.
מחליף של שון ג'יימס.
ואז חולון ראו את כי טוב והביאו אותו, ומשם הייתם מצפה שזאת תהיה מכבי, אני לפחות. כאילו, הוא היה מספיק טוב בחולון, לא? כאילו, אנחנו גם פספסנו? יש מצב שאנחנו פספסנו? שאנחנו ראינו את בריאן דנסטון, בהפועל חולון, אמרנו, זה שחקן יורוליג?
לא. אז זאת השחקן יור... בוא נלך שמונה צעד אחורה. כשאתה מביא שחקן, קודם כל סקאוטינג זה דבר מאוד מאוד קשה. כי אנחנו נעשה הרבה יותר טעויות מפגיעות.
נכון.
וכל מהלך שאתה עושה זה הימור מסוים, כזה או אחר. כשאתה לוקח מישהו שהיה מתחת לאף כמו קטגוריה, אמור להיות הרבה יותר קל. כי ראית אותו משחק במשך עונה שלמה, במקרה של דנסטון נה וחצי, ההימור בדרך כלל הוא הרבה יותר...
זה מנמיך את סיכויי הטעות.
כן, אתה אמור להכיר אותו יותר טוב, אתה אינפורמציה עליו, אתה תשיג יותר טוב, וגם אמור להגיע בכסף הרבה יותר נמוך בדרך כלל.
מכבי תל אביב ידע לעשות את זה בעבר.
עשתה את זה, ואנחנו גם נראה דוגמאות כאלה.
בדיוק, זאת אומרת, זה לא איזה משהו ש...
לא, אין פה עניין של מכבי, כאילו, עוד פעם, זה לא טעות של מכבי, כי כולם טעו.
נכון.
עוד פעם, גם מי שהתחרה במכבי באותם שנים, לא לקח את דנסטון. מי שזה לא היה, אני כבר זוכר בדיוק באיזה...
בדרך כלל זה ירושלים בשנים.
בדרך, נכון.
פי-ג'יי טאקר.
לחלוטין, והנה דוגמה מעולה לאיך פי-ג'יי טאקר, כאילו לקח עוד איזה 3-4 עונות, עד שהוא הגיע מהפועל חולון ליורוליג, לבמברג, ומבמברג הוא הלך ל-NBA.
הוא דבר במריופול, אם אני רואה באוקראינה.
אבל במריופול, וכל מיני מקומות כזה מפוספסים, וזה, כאילו לא, זה לא שהוא הגיע מהפועל חולון, מעליפות ליורוליג ומשם ל-NBA. כולם פספסו את פי-ג'יי טאקר וכמה טוב, כי אני מסתכל היום על פי-ג'יי טאקר, מה שעשה ב-NBA, איך דבר כזה לא עבר מכבי בדרך.
אבל זה העניין שפי-ג'יי טאקר,
בניגוד
לשחקנים האחרים שהזכרנו, כמו מייק ג'יימס וקלייבור, פי-ג'יי טאקר הוא לא שחקן שניזון מכישרון, אין שם כישרון מתפוצץ, אתה אומר, כשראית אותו בחולון, אמרת, השחקן נהדר לליגה שלנו.
כישרון מעולה, לחתי את הזריקה ולקחת רמת התקפה, כאילו, וזה עושה מעולה.
בדיוק, אבל גם ב-NBA זה לא היה השחקן ש... אתה יודע, זה היה...
לא, זה היה שחקן ששם את הקורנר 3, שפגיע שלושות מהפינה, ושומר כמו בולדוג וזהו.
אביר הצווארון הכחול.
בדיוק, כאילו, אז לא הייתה לו כליה כשהוא הגיע לחולון, בטח לא, גם בבמברג, אגב, בבמברג, אם אני זוכר נכון, או בליגה הגרמנית או ביורוליג, היה לו 0 שלשות באותה עונה.
כן, היה משהו כזה.
בליגה אחת היה לו 40%, ובליגה השנייה היה לו, במפעל השני היה לו 0%, כן. משהו כזה. כאילו, משם עובר ל-NBA, והוא קולע שלו עם שלושות מהפינה ב-37%.
ובסוף גם אלוף NBA.
ואלוף
NBA. איך שהוא בסוף.
כן.
ריצ'י דומס.
ריצ'י דומס, אגדה. וואו. נעבר לתן ריצ'י דומס.
הימים שלי, שאני... ילד במיטה ושומע ברדיו את אחד על אחד או צעד וחצי.
שדמיינו שחקנים.
עונת 90.
כן, בדיוק. ואז כשגילינו איך ריצ'י דומס נראה, זה בדיוק כמו שדמיינו אותו, אז כאילו...
אנחנו מדברים על עונת 90-91, רק תזכור, יש פה המון מאזינים שלא יודעים מי זה.
כן, ריצ'י דומס הגיע אז לפועל חולון, דעתי אר וויליאמס היה אז בפועל חולון, והם היו צמד חמד כזה שהסתובבו קצת ברמלה יותר מחולון, מהסיבות שאחר כך גם רולה ריצ'י דומס, בואו נעזור למאזינים הצעירים. ריצ'י דומס הגיע אחרי הפועל חולון, הלך ליגות משנה ב-NBA כאלה ואחרות, ותוך שנתיים הגיע לפיניקס סאנס, שבאותם שנים היא הקונטנדרית של שיקגו בולס, צ'ארלס ברקלי,
דן מרלי,
כל החבר'ה, והוא שחקן חמישייה, 15 נקודות למשחק, בעונה שהם הגיעו לגמר NBA, מפסידים 4-2 משיקגו.
של ג'ורדן.
של ג'ורדן, ועוד כמה.
לא הייתה שיקגו של ג'ורדן, שלא של ג'ורדן שהייתה שם.
ומהר מאוד נעלם, כי עוד פעם, כי רמלה חזר לרמלה.
אתה יכול להוציא אותו מרמלה, אתה לא יכול להוציא את רמלה מתוכו.
אבל כשריצ'י דומס היה פה כשחקן, כאילו עוד פעם, הסתכלנו עליו והם כילדים פחות, ונראה מדהים ולא זה.
הוא גם היה בין ההיילייטרים הראשונים. זאת אומרת, אתה יודע, היה פה אנדרי ספנסר, שפתאום אמרנו, וואו, ואז הגיע ריצ'י דומס, שעשה דברים, לא ראינו עד אז דברים כאלה, ראינו כל מיני דנקים של סנטרים פה ושם.
כן.
וזה, בתור ילד, שאתה רואה את הדבר הזה, ואנחנו גם נגיע לשחקן במצד שלנו שהזכיר לי משהו כזה, באותם זמנים גם, אז פתאום אתה אומר, וואו, וזה. אבל גם במקרה הזה, אתה יודע, זה עניין של סיטואציה לגמרי.
נחלתי.
פשוט לגמרי.
נחלתי.
בוא נדבר על שני שחקנים שהכנסנו אותם לפה, אבל יש איתם איזה עניין. ג'יימס ננלי וג'וש ניבו.
ששחקו.
פעם אחרונה שאתה מזכיר את שניהם באותו משפט, כנראה.
למה אנחנו יכולים לקרוא את זה פספוס? הרי בסופו של דבר, הם הגיעו למכבי.
כן, בסופו של דבר. במקום שהגיעו ממכבי, מאשדוד ומאילת, למכבי ישירות, כאמור בכסף יותר, לא בכסף יורוליג, לצורך העניין, בכסף של אחד ש... כשאתה מסתובב בליגה, אתה מרוויח באזור $100,000 פלוס מינוס, תלוי איפה אתה משחק לעלה. אם אתה מגיע מחוץ לישראל למכבי, אתה תרוויח פחות 300 וכזה, זה הסכומים. אז כשאתה מגיע מאילת למכבי, בדרך כלל יש איזה סכום כזה באמצע.
אבל אז נשאלת השאלה, האם הוא מגיע מאילת למכבי, אנחנו מקבלים את הג'וש ניבו.
זה אנחנו לא נדע על אף אחד מהחבר'ה, אלא ריצ'י דומאס מגיע, כולם סיטואציות וכולם זה, ברור שאין איזה, וברמת הפספוס של מייק ג'יימס, אתה לא יודע, מייק ג'יימס מגיע למכבי מיד אחרי העונה בליגה השנייה, אז הוא...
אגב, גם ג'וש ניבו עצמו, דיברת עליו אחרת לגמרי לפני שנה, אחרי שנה במכבי, לעומת איך שאתה מדבר עליו היום.
בהחלט.
אבל זה כאילו מרגיש לי כמו פספוס כלכלי, יותר מאשר פספוס מקצועי.
כן, בהחלט פספוס כלכלי, אבל פספוס כלכלי מוביל לפספוס מקצועי. כל אחד פעם, אתה לוקח שחקן ב-400,000 דולר במקום $200,000, זה $200,000 שלו אחד לשחקן אחר.
נכון.
נכון? אבל עוד פעם, זה לא, עוד פעם, אנחנו לא מדברים על טעויות.
נכון,
מדברים
אין
על טעויות. פספוסים, הכל בסדר.
אבל אי אפשר לנתק את כל, את כל ה-name dropping הזה מהקונטקסט, ובכלל את כל העניין הזה של פספוס. אז נכון שבשנות ה-90 היו פה שני זרים, אז זה היה יותר קשה לפספס או לא לאתר מישהו, והיום כשיש כל כך הרבה זרים, אז גם יש יותר שמות להכניס לרשימה הזאת, אבל זה כנראה לא מקרי שאנחנו מדברים על קלייברן ולידי, אפילו באיזשהו מקום ננלי, ואני רוצה להוסיף עוד שם, דונטה סמית, שיש לי איזה טייק קצר עליו, אבל עוד שנייה, שאלה שחקנים שעברו בארץ בדיוק בשנים הקשות של מכבי, שהיא לא מצאה את עצמה, והיא כן הביאה...
הרבה זרים דווקא.
זהו, היא הביאה המון זרים מארץ, שאף אחד מהם לדעתי לא היה טוב, כאילו כל מיני אמבקווה וכאלה ש... לא, אמבקווה לא היה בארץ. מי היה? פויבו. כל מיני כאלה, ודווקא בשנים האלה, שמכבי הייתה כל כך גרועה, והיו זרים כל כך טובים בליגה, והיא לא מצאה את הדרך להביא אותם אליה, מלמד על מה שמכבי תל אביב הייתה שווה באותן שנים, ודונטה סמית, אני חושב שהוא זה שמייצג את באיזשהו מקום את הפחדנות של מכבי של העשור הקודם, שכל הזמן דיברו על האופי שלו, ואיך הוא, וכן, ולא, ואפילו לא ניסו להביא אותו, ואחרי מה שהוא עשה במכבי חיפה, שמכבי תל אביב של פעם, הייתה מנחיתה אותו בלי לחשוב פעמיים, וכנראה גם מונעת את שושלת אורי אלון, או לפחות מעכבת אותה, בטח תהליפות הראשונה.
כן. יש לך טייק על דונטה סמית?
זה היה הטייק. אמרנו קצר.
בסדר גמור. אז אפשר לעבור לנספח הבא, למיני קטגוריה הבאה, שזה, איך קראת לה? פוסל במומו. שזה שחקנים שאנחנו יודעים, אפשר להגיד שאנחנו יודעים.
הם התקשורת ברוב המקרים.
התקשורת,
שתקשור. מהתקשורת יושבת פה, אז הכל בסדר.
שהיו מרחק מאוד 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 קטן מלהיות מכבי תל אביב.
אתה זוכר את המשפט של שמעון מזרחי כשהוא הציג את נדב אלפלד?
היו כמה.
רבותיי העיתונות, איפה הייתם כל הקיץ?
כן, זה היה נדב? נפתח לי בראש פארקר. אוקיי. היה גם משהו מהשני.
שהוא עלה בווידאו קונפרנס, כן.
אז אני זורק שמות. קודם כל, אני, קיץ 2010, אני ראיתי כתבה של אוהד גרינוולד, שהוא אומר, לא רק אומר, מצהיר ומבטיח, שאחד משלושת השמות הבאים יהיו במכבי תל אביב. לואיס בולוק, שסיים עכשיו עם ריאל מדריד, נכון? ג'ייסי קארול, מגרן קנריה, ועוד אחד, אני לא זוכר מי, אם אתה זוכר, אני לא זה לא חשוב, לא שם חשוב.
ג'ף פוט, סתם.
שלושתם לא היו פה. ואגב, לטובה, כי בעונה הזאת מכבי תל אביב בנתה קבוצה מדהימה שהגיעה לגמר היורוליג ב-2011. אני רק יכול להגיד לכם, בגלל ההתיישנות, אני מדובר על השנים שבדיוק התחילו לעשות תמונות וולקאם לשחקנים. ואני הייתי אחראי לעשות את זה למכבי תל אביב. כמובן אז, אתה יודע, עם כל השקט שהייתי צריך לשמור, אבל היום יש התיישנות. אני יכול להגיד לכם שקיבלתי הוראה לעשות גם לבולוק וגם לג'ייסיקה.
וואו.
עד כדי כך זה היה סגור.
זאת אומרת, גרינוולד לא נפל.
לא, ממש לא, ממש לא, מכבי נפלה. או שלא. אני מסתכל...
או שבולוק נפל.
בולוק בעיניי פחות פספוס מג'ייסי קארו.
כן, ג'ייסי מגיע מהיורוקאפ, מגרן קנריה, הוא לא שחקן יורוליג מבוסס, עוד פעם, חוזרים לענייני כספים, זה עולם אחר לחלוטין. ג'ייסי קארו זה פספוס בהגדרה.
ג'ייסי קארו שחקן להרבה שנים בקבוצה אחת.
כן.
ככה אני רואה את זה, וזה באמת, וזה מכבי תל אביב, ואתה יודע, באותם שנים החזירה את דיוויד בלו, אז היית יכול לומר שיש לה קלעי מדהים. תחשוב על הקבוצה הזאת עם ג'י-סי קרול, איזה נשק מטורף זה יכול להיות. לואיס בולו כבר היה לפי דעתי בשלהי הקריירה?
לא.
הסוף ריאל מדהים.
לא, זה היה לכל מיני מלאגה וכאלה, לא?
לא, מלאגה לפני ריאל.
נכון, מלאגה הייתה לפני ריאל. כן, ג'י-סי קרול זה, כאילו, הוא צריך להיות בקאבר של הפרק הזה.
הוא שם. כן, כן, ידעת שהוא שם. ג'ף טיילור.
כן, מאוד שחקן בדיוק הצד השני של ג'י-סי קרול.
ג'פרי טיילור, הוא לא הפיל את גרינווד, הוא הפיל אותי. אני כתבתי על זה שהוא סיכם.
ואז בשני האחרונה ריאל מדריד, עוד פעם ריאל מדריד מגיע ולוקחת את ג'ף טיילור, שהיה אמור להגיע מה-NBA, נשאר אותי אם אני לא זוכר, אם אני זוכר נכון. וגם שחקן כזה של רול פלייר, ההפוך של ג'י-סי קרול, יותר הגנה, יותר זה, אבל
שחקן שלו,
משלים לצורך השני, לצורך העניין, יושב במשבצת בריאל מדריד, איזה 5-6 שנים בתור הדיפנדר והווינג דיפנדר, שמדי פעם עושה קצת דברים בהתקפה.
שבאמת מעניין, אם אתה שם אותו בקבוצה כמו מכבי תל אביב, או כל קבוצה שהיא לא ריאל מדריד בעצם, מה ג'פרי טיילור היה נותן ברמת קריירה ביורוליג?
בוא רק נגיד על איזה מכבי תל אביב אתה מדבר, זה קיץ 2015, זה שיא השכלה של הקבוצה הזאת. אתה מביא את ג'פרי טיילור, אתה מזיק בעיקר לקריירה שלו, לא למכבי תל אביב.
הוא לא היה משנה את התאונה הזאת כנראה.
איך מברכים הגומל בשוודית.
כן, ג'רמי לין.
כן.
ג'רמי לין, היה סיפור עם ג'רמי לין.
היה שם לפחות בפרסום בערוץ 5 שמצאנו עכשיו בחיפושים שלנו.
נכון, קיץ 2012.
רועי גלדסטון אגב.
נכון, פארגו עוזב, מכבי מחפש תרכז. וג'רמי לין היה קרוב מאוד, היה שם איזה סיפור, אני לא זוכר בדיוק. הוא השחק בג'ילי גם, אני לא זוכר
כבר. כן, נסה בעיקר סוף בג'ילי בקום העבר.
ומכבי הביאה את פארמר, כי הייתה שביטת שחקנים ב-NBA, זה היה זה, נכון? הביאה את פארמר לקדנציה שנייה, ולא, פארמר קדנציה ראשונה, סליחה.
ראשונה.
ואת פאפה לוקס כבקאפ.
כן, קדנציה האחרונה.
כן, וג'רמי לין נשאר בחוץ, וחצי שנה עוברת, והבן אדם דופק 18 נקודות למשחק בניקס.
כן, הופך לאינסניטי, מגיע אחרי חצי שנה, משהו כזה, זה אמור להיות.
כן,
פה בנוקיה.
ובסוף נשאר פה דמוד מלט.
כמו שהוא עלה, ככה הוא גם ירד, אבל ג'רמי לין. נקדיש חצי דקה להגיד שגם על טיילר הניקט הכנתי גרפיקה. אמיתי.
עליי רחמו.
לפי דעתי טיילר הניקט חתם. אני חושב שהוא חתם.
כן, הודיע או לדעתי?
לא הודיע. מכבי לא הודיע, אחרי שהוא מת יודיע שהוא חתם בגדול. או שהיה קרוב וזה. טרגדיה מטורפת, מעניין לראות מה היה קורה אם טיילר ענקת מגיע למכבי תל אביב.
שהיא נשחק בליגה הישראלית והגיע שם למכבי.
נס ציונה משהו.
נכון.
והאחרון,
בוא נעשה אוטינג.
זה דובי ואני הולך לשתות קפה עכשיו, אתה יכול להמשיך.
אתה תספר על האחרון שהיה איתו, כמעט הגיע.
טוב, האחרון, נחשוף את השם הזה, בחור בשם ננדו דה קולו, שסיפור בהחלט לאגדות. 2007, under 20 של 2007, בנובה גוריצה, סלובניה, קזינו הכי גדול באירופה, רק שתדעו.
כמה השארת שם?
לא, אני לא איש קזינו, אז למזלי כלום, אבל באופן משעשע ב-2007, הסיבה היחדה של ננדו דה קולו, שלא היה בנבחרת קדטים ונבחרת הנוער של צרפת, כי לא חשבו שהוא מספיק טוב, אז הוא היה ב-U20, כי כל הכוכבים היו ב-U19 World Cup, כאילו באליפות העולם לגילי 19, ואנחנו מדברים על בתום והג'ינסה ומורמה ודיו וכאילו נבחרת כוכבים של הצעירים של צרפת. הולכים לאליפות העולם, שאגב, מי שנצח שם זה הסרבים עם בובן מריאנוביץ', ה-MVP מילן מצ'וון.
וואו.
נצחו את ארצות הברית עם ילד בשם סטף קרי, דיאנדרה ג'ורדן, פטריק בברלי, אחלה סיפור.
וואו.
אבל כל החבר'ה לא הגיעו לאליפות אירופה עד גיל 20, אז הצרפתים שלחו את הנבחרת ב' שלהם, כזה משהו כזה, וננדו דה קולו היה בנבחרת הזאת. קרא את האליפות, היה מדהים.
שחקן של רואן, נכון?
שולה.
שולה?
כן, והוא חוזר משם לשולה. ואני, שיצא להיות בנובה גוריצה, באליפות הזאת חזר שם, ממשיך לעקוב אחריו. ואז מגיע לגביע הצרפתי של 2008. ושולה שהם לא קבוצה גדולה במיוחד בצרפת, לוקחים את הגביע, ונאנדו ה-MVP, אני מזמין את כולם עכשיו, אחרי הפודקאסט, לעשות, להיכנס ליוטיוב, יש עדיין את ההיילאט של ננדו דה קולו מהסוף שבוע הזה.
ו-21.
ואני כזה רגע, כי עכשיו באותה תקופה אין לי שום תפקיד בעולם הכדורסל, חוץ מבן אדם שנוסע על אליפויות בנובה גוריצה. בגדול.
למי מאיתנו זה לא קרה.
למי מאיתנו זה לא קרה, בדיוק. אבל צביקה שרף באותה תקופה הופך להיות מאמן מכבי תל אביב, מנהל מקצועי כזכור לכם, הוא הופך להיות גם מאמן. צביקה הגדול והמדהים, אחד מהאנשים הראשונים בכדורסל שהתייחס אליי, שאני עד היום חייב לו את זה ולא אשכח את זה, הרמתי טלפון צביקה, אמרתי, תשמע, יש פה איזה ילד בצרפת, עכשיו עשה לקחת גביע צרפתי, לא מעניין. שצביקה יאמר עוד פעם לזכותו, אהב מאוד את נדו, וניסה לקדם את זה וניסה זה, מצד שני צביקה לא יודע מה קורה איתו בעונה הבאה, ובאמת בעונה הבאה כבר לא יהיה במכבי.
אז זה אחרי עונת שלושת הגמרים.
כן, זה בעונת שלושת הגמרים. והוא מנסה, כאילו אומר, מנסה לקדם את זה ופה ושם, וזה לא, בגלל שלא יודעים מה יהיה בעונה הבאה, בטח לא עם צביקה, אז קשה לקדם דבר כזה. זה כשמכבי עוד אין GM בתקופה הזאת, זה מישהו שאתה יודע, עושה את מהלכים. ואז, ואני כזה, כל הזמן כזה, מי שיקח אותו, מי שיקח אותו, צביקה, נהיה. נגמר את העונה, צביקה לא ממשיך. מביאים מאמן אגדי בשם אפי בירנבוים להחליף אותו. ואני כזה, טוב, איפה לא יקח אותי, מה? איפה מגיע בני השרון עכשיו, עונה ראשונה שלה אי פעם מכבי יוצא איך לזה, אולי יקח ילד בן 20 משולש שזה. לא ניסיתי אפילו, גם את איפה, אולי היה לי כזה מערכת יחסים מאפי כמו עם צביקה. ויום אחד אני מקבל טלפון, ואני כבר לא זוכר אם זה היה ממישהו, מאפי או ממכבי או מזה, בוא לפגישה. אנחנו רוצים את הילד. אמרתי, מה? איפה ראה אותו מאוד היות. עכשיו, זה איפה ורועי חגי שהיה עוזר שלו. רועי בכלל היה קרוע על ננדו ברמות אחרות. עד היום מגיע לו הקרדיט הזה ועל איפה. דבורה בטח גם מאוד אהבה את ננדו. קיצור, אנחנו באותו קיץ נכנסים, מכבי סוף סוף נכנס למסע ומתן עם שולה. אפילו נותן את הצעה על בייאוט על ננדו, שזה משהו שמכבי בזמנו לא הייתה עושה בכלל. במקביל, דינה מוסקווה של דיוויד בלט נכנס לתמונה.
הוא תמיד אהב להתנקם בהם.
מי סיפר לו?
זה, מי שסיפר לו, אני. ואז בכל שיחות שלי עם רועי בעיקר, יותר מעם אפי וזה, אני פתאום מבין שהם רוצים, כאילו רוצים את ננדו, כאילו להיות רכז ראשון, ואני כזה, אני מאוד אוהב את ננדו.
שנייה.
כאילו, יל בן 20 משולה, רכז ראשון מכבי עכשיו. זה נגמר בקרלוס אריו.
ב-2.5 מיליון דולר.
כן, לא נביא ילד צרפתי משולה, נביא את קרלוס אריו. ונגמר בזה ששולה החליטו לא למכור אותו בסוף, והוא חזר שולה לעוד עונה, ואחרי, בקיץ אחרי זה רק הם מכרו אותו לוולנסיה בסופו של דבר, משם זה. אבל זה הסיפור של ננדו דקולו, באמת שיחסית בקצרה, איך ננדו כמעט הגיע למכבי בגיל 20-21, הרבה תודות לצביקה אפי ורועי חגי.
אתה מבין, זה הגדרה של פספוס. חיפשת הגדרה לפספוס, זה גם עבר של
צביקה. כאילו צביקה או אפי והיו מצליחים להוציא את זה לפועל, וננדו במכבי בגיל 20, זה היה יכול להיות הרבה יותר משעשע.
טוב, בואו נעבור לשחקנים ששיחקו במכבי תל אביב. לפני שנגיע לטופ 10, יש פה איזו רשימה של שחקנים שאני זורק לכם לאוויר, ואתם תסבירו לי למה זה פספוס ולמה לא. או למה לא, אבל מהר. אוקיי?
יאללה.
יאללה. קיט לנגפורד. האם קיט לנגפורד הוא פספוס? הוא היה מכבי.
כן, כי דיברנו על הקונטקסט של איפה מכבי תל אביב הייתה באותן שנים. קיט לנגפורד, השחקן שהיה צריך לקחת אותה ללבל, לא יודע אם ללבל של הטופ, אבל ללבל הבא ולהחזיק אותה לפחות לאיזה שנתיים, שלוש.
אין משמעות לזה שלקחנו יורו קצת אחרי שהוא עזב.
נכון.
אוקיי. אז בעיניך פספוס. אני לא חושב.
לא?
לא. קיט לנגפורד היה בסוף מלך הסנים של היורוליג במדי קזן, נכון? אבל כשהוא היה במכבי תל אביב, לא ראיתי, זאת אומרת, הוא היה שחקן הידר, אבל לא ראיתי אותו כשחקן מרכזי של אלופת אירופה. אני מתכוון. קריס ג'ונס?
לא.
חצי פספוס, מה שאנחנו יודעים, ניסו להחזיר אותו בקיץ הזה.
כן.
כאילו, אולי בגלל סיטואציה, בגלל זה, אבל כן, אם קריס ג'ונס היה נשאר במכבי, כאילו, בתפקידו שלו. לא פספוס של החיים.
אני לא רואה פספוס, כי לא אני לא חושב שהוא שחקן קלוקסן מספיק טוב.
בדיוק.
וילרוון, ולנסיה, זאת אומרת, איפה? אנחנו מדברים על שחקנים שהיו במכבי תל אביב, ואז פרחו.
כן.
כפספוס. קריס כן. ג'ונס, אני לא חושב לא. שהוא ברמת הפריחה הזאת. לא. קינן אבנס, אבל?
פרח בז'ואל גיריס, עם לא הפציעות, שחקן של 2.5 מיליון דולר, או משהו כזה, היום באולימפיאקוס, קונטנדרת של הזה. כן, הקמפיין שלו במכבי, כאילו היה פצל להשאיר אותו, מה שאני זוכר, לפחות מה שאני כן. קראתי. ובחור שלו, ואז הולך לז'ואל גיריס, ועם לא פציעות הוא בהכרח זה. לא לקחתם יותר מדי רחוק.
אולימפיאקוס, בכל זאת.
אבל אולימפיאקוס, כן.
זה עדיין.
אני חושב שקינן אבנס וקריס ג'ונס מייצגים את השחקנים שהם קורבנות סיטואציה, שאפשר להגדיר אותה בשתי מילים, סקוטי ווילבקין, שכנראה בכל סיטואציה אחרת היום משחקים יותר טוב במכבי, אבל ליד ווילבקין היה צריך משהו מאוד מסוים, שמכבי במשך 4 שנים כמעט ולא הצליחה למצוא אותו. קינן אבנס אחלה שחקן, אני לא בטוח שזה פספוס, כי שוב, המון פציעות, בפועל לא הביא את הקבוצה שלו לאנשהו, לא.
אוקיי, אני חושב שכן. כי הנבן זה פספוס בעיניי. מקס היידגר.
פספוס.
כי ישראלי אבל.
ברור.
ברור.
ישראלי שבסופו של דבר החלו, השאיל אותו לבני השרון, השאיל אותו אחר כך לגרמניה. נכון. ואז החליטו להטיל לא לממש את האופציה, ואז הוא הלך לליגה הראשונה בטורקיה, היה שם סגן מלך הסלים, באמצע עונה עוד פעם בסקוניה, כמו מייק ג'יימס.
כן.
בא באמצע עונה ולוקחת אותו, שנה וחצי בסקוניה, שחקן ישראלי בסופו של דבר.
ושחקן רוטציה לגיטימי בסקוניה, זאת אומרת, שחקן שעושה נקודות.
כן. מזמין את כולם, אגב, את המזינים לחפש מי זה האבא של מקס, וכמה מכר את הבית שלו.
כן, מקס לא משחק בשביל כסף.
לא. ויכול להיות שזו הסיבה גם למה הוא לא בא לשבת על הספסל מכבי, יכול להיות עוד פעם פספוס, אנחנו לא עושים פה הכל מכבי, יכול להיות שמקס אמר, אני לא רוצה לבוא למכבי, אלא להיות שחקן 13 או 11 או משהו כזה, ורוצה לשחק פשוט כי כסף לא אכפת, לא סיבה בשביל לא לשחק בשביל כסף, מי שרוצה יגלה למה. אבל פספוס עוד פעם, שחקן כזה ישראלי שהוא סגן מלך הסלים בטורקיה.
פספוס של כל קבוצה ישראלית, אגב.
כן, גם בבני השרון כמה שיחק שם?
כלום, ממש כלום.
גם בעונה הקרובה, באיזשהו שלב, השם שלו יעלה כמועמד לאחת הגדולות.
כן,
זה כל שנה קורה, גם השנה זה קרה, בהפועל ירושלים.
הוא ישראלי, שהוא...
אם הוא החליט להמשיך לשחק כדורסל.
כאילו,
משהו
ישראלי. כל ישראלי, אנחנו פשוט... אוהדים אולי בארץ לא מכירים, שלא עוקבים אחרי כדורסל אירופאי, לא מכירים אותו כל כך טוב אולי, אבל כל ישראלי שהולך לטורקיה או לספרד, וזה דבר כזה, אנחנו רודפים אחריו ומעללים אותו, פשוט מקס כזה לא נקלט בשום שלב כישראלי, אבל מה שהוא עושה באירופה...
נכון. שניים אחרונים לפני המצעד, שכאילו אני מאחל אותם ביחד, זה מייק מיטשל ווינדל אלקסיס. למי שלא מכיר, תחילה שנות ה-90 בגדול, מייק מיטשל זה עונת 90-91.
91-2. כן.
אלקסיס זה
93-4.
כן, סוג של אותו שחקן כזה.
סוג של אותו שחקן.
כן, ממש. אותו שפן.
אבל הוא בא, ווינדל אלקסיס בא, אני חושב, בשיא הקריירה, ואחרי זה עשה...
זה לפני...
רוב הקריירה אחרי זה היה בברלין.
כן.
שזה גם כן, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז רוב הקריירה הוא עשה בסוף באלבה ברלין, איזה 6 שנים, זה לא שהוא הפך להיות איזה כוכב אירופי מדהים.
הוא דווקא היה קודם בריאל מדריד.
כן.
כן.
ומייק מיטשל הגיע לפה כבר כווטרן NBA, שחקן פתאום, הוא היה שם גדול. כן, הוא עשה פה עונה אחת טובה.
לא הגיעו שחקנים, כאילו, נכון. מעט מאוד שחקנים הגיעו באותה תקופה מ9 שנים ב-NBA.
בדיוק, והוא עשה פה עונה טובה, סך הכל אישית, ולא המשיך.
כן, קודם כל מייק מיטשל, הסיבה שמכבי בסופו של דבר לא השאירה אותו ממה שאני זוכר כילד, ובדקתי עם מישהו אתמול, אז נראה לי שזה די זה. כי הוא היה מבוגר מדי, ואז הוא המשיך לשחק עוד איזה 7-8 שנים.
זה סטודיאנטס, נכון?
כן, כן, זה סטודיאנטס, וניצחון במשחק 5 עם האגרוף על הפועל תל אביב, ושנה אחר כך...
הוא גם ניצח את המשחק השני נגד סטודיאנטס, שמצב?
הוא קלע לניצחון במשחק הראשון, כן, ביד אליהו, ואז היה משחק ראשון לקבוצה שבלי הביטיות, ואז שני משחקים ב-48 שעות לקבוצה השנייה.
נכון.
ובעיקר, אם מייק מיטשל נשאר עוד עונה במכבי, היא לא מאבדת אליפות כנראה לגליל עליון ב-93. לא שאני רוצה להגיד שהוא יותר טוב מדייוויד אנקרם, אבל כן.
דייוויד אנקרם לא ברשימה. לא ברשימה.
דייוויד אנקרם.
ספוילר, הוא לא ברשימה.
ווינדל אלקסיס, בשבילי ובעיניי, מזיכרון הילדות שלי, הוא הסמל של שנות ה-90 השכונות של מכבי תל אביב, שבהן היא לא הגיעה לפיינל פור מ-91 עד 2000, ובתחושה שלי עם ווינדל אלקסיס, חיונה טובה, שאומנם הייתה בגבי הקוראץ', היה נשאר, מכבי תל אביב כנראה הייתה יותר קרובה לצמרת במהלך השנים שאחרי. בדיוק השחקן שהיה שם חסר בפאזל הזה של ליד ג'אמצ'י והנפלד וגודס, וכאילו השלוש הקלאסי הזה. Okay. פספוס.
טוב, בואו נתקדם למצעד שלנו בעצם.
יאללה. ועכשיו, המקום העשירי. זה יהיה עם כל מספר ככה?
כן, מבזבז לנו זמן. מקום העשירי. פה אני אצטרך את העזרה שלכם, כדי שתסבירו לי למה מדובר פספוס. אלכס גרסיה.
טוב, אני קפוץ על זה, כי זה יכול להיות שהרלה בכלל חושב על זה, זה התעקשות שלי
ובטו
שלי שאלכס גרסיה יהיה פה ברשימה.
העונה ההיא שדיברת עליה, 2007-2008.
היה אמור להיות.
שחק.
אתה מכירים איך אלכס גרסיה הגיע למכבי?
לא.
אז מכבי הסתכלו על שחקן בשם מוריליו בקר.
וואו,
סנטר ברזילאי.
איזה שם הבאת.
נכון. מוני בזמנו קיבל המלצה על מוריליו בקר, החליט שהוא צריך לראות אותו, שהוא יהיה השקעה טובה לעתיד. מכבי שלחו את עודד קטש.
זה אוסקר דה סילבה של פעם.
נכון. גיא גודס היה עוזר, נכון?
כן.
יפה, גיא ועודד נוסעים לווגאס לאליפות אמריקה, שמתנהל בווגאס בכלל בסוף אוגוסט, כאילו, סגל שלם, כאילו, מתחילים את העונה כבר, הם נוסעים לראות מוריליו בקר במבחרת ברזיל, שחקים במבחרת ארגנטינה שם של, של סקולה ופריג'יוני וכל אחר, ארצות הברית עם קובי, לברון, קרמלו, לא. ובקר משחק עם נבחרת ברזיל, מכבי חזרה משם בקר שהולך תחת חוזה כי מישהו החליט להשקיע בו בכל זאת ושלחו אותו לסופיה בירוקה ומשם הוא חזר לברזיל ולא ראה יותר משהו אחר. מכבי חזרה משם אלכס גרסיה ואסטמה בטיסטה.
זה הטרנד הדרום אמריקאי שהתחיל באלכס גרסיה ובטיסטה ודי הסתיים שם.
כן, אבל זה התחיל במוריליו בקר. אז אלכס גרסיה, סליחה, זה אלכס גרסיה... קודם כל הגיע למכבי לעונה אחת, חוזה לאיזה כמה שנים טובות, ובסוף העונה מכבי החליטה לו להשאיר אותו. מה שאני זוכר גם אשתו לו, מה שדיברה אנגלית ולא התרגלה לזה, אז הם החליטו לחזור לברזיל, והוא מעולם משחק בשום מקום אחר, הוא שחק טיפה ב-NBA, ואז חזר לברזיל מכבי, וחזר לברזיל, אגב הוא משחק עד היום, בגיל 44.
הוא עדיין בנבחרת, לא?
הוא עדיין, כאילו, לא, לא, כאילו, במשחק בברוס, זה אחת הקבוצות היותר טובות בברזיל, 20 דקות למשחק, עבר איזה 2-3 ACL, זה בן אדם מכונה.
אבל למה הוא פספוס?
ולמה פספוס? לא, כי אני חוויה שלי מגרסיה גם בעונה הזאת וגם בנבחרת ברזיל בשנים אחרי זה, הייתה של אחלה גלוגאי אולטימטיבי. כאילו הוא גם, קודם כל מפלצת כזאת שהוא גובה של גארד וחוזק של סנטר, שאי אפשר, כאילו אף אחד לא יכול לעשות בפוסט-אפ, לא משנה מה הגודל שלו. קשוח, כאילו מאוד מתאים לאופי של מכבי, שחקן שיכל בכיף להיות איזה 7-8 שנים ככה מכבי, כבקאפ כזה שהוא... קהל מת עליו, הוא קופץ על הפרקט, הוא שחקן נשמה ומדבק את כולם, והוא עושה כמה דברים, עוד פעם, לא כוכב גדול. אבל כן, הוא אולי הכי פחות מתאים להגדרות ששמנו פה זה, אבל מכיוון שיש לי חיבה מאוד גדולה לגרסיה, קצת התעקשתי עליו.
אפשר קצת להגיד מה נופה כזה.
כן, לחלוטין, כאילו קשוח, נראה כזה.
שתי סיבות למה אלכס גרסיה לא נשאר במכבי. אחת, יש בסגל... מקום רק לשחקן אחד שנראה כמו רגל פנן, וזה רגל פנן. ולכן גם אדם הנגה לא הגיע מעולם למכבי. ושתיים, אם תלך לאוהד מכבי ממוצע, שעקב אחרי כדורסל 2008, ותגיד לו את ציוות המילים אלכס גרסיה ופספוס, הוא מיד ישתף זהה קרה בהחטאת הלי הפאי בגמר היורוליג. שיש כאלה שמשוכנעים עד היום, למרות שהמשחק לא נגמר על סל או שניים, אבל... שזה המומנטום שעבד, ההחטאה של אלכס גרסיה. אם אתם כבר ביוטיוב, אז לכו גם לראות את זה.
היה חטיפה והלך לבד לטבעת, נכון?
כן, כן, ושם החטאה ש...
תשמע, זה לא פשוט, זה מלחיץ. מה זה מלחיץ?
בסדר. ואחרי ההחטאה הזאת, מאז הוא בברזיל.
כן, אבל אגדה.
המקום התשיעי. כן. עוד שם. שאנחנו נצטרך לסבר למה הוא פספוס במקרה הזה, שזה רקים סנדרס. רקים סנדרס, אנחנו אמרנו שהרשימה הזאת כוללת שחקנים ששיחקו במכבי, אבל רקים סנדרס לא שיחק במכבי תל אביב אף פעם.
כן.
אז מה הסיפור? אני חושב שהוא חותם במכבי.
כן. נכון? פגיעה, עקב בשנים האלה, הם לא מקבלים הרבה קרדיט, אפילו קצת פחות מזה, אבל מחלקת הסקאוטינג של מכבי, את אמורה לקבל פה אחלה, אחלה, אחלה.
כן.
איפה גילו אותו?
על, מכללה קטנה, לדעתי בפיירפילד, כאילו מכללה קטנה, פצפונת, לא היה ממש ברדאר של ה-NBA קצת.
שמה כמו פרק בסימפסונס כזה.
כן, כן. משהו כזה. הביאו אותו, החתימו אותו לחוזה לארוך טווח, השאילו אותו בעונה הראשונה לגליל עליון, עוד פעם חזרנו לגליל.
החתימו אותו לחמש שנים.
אוקיי, לא זכרתי.
יכול להיות שהוא שחק עם מייק ג'יימס בגליל?
לא, שחק בליגה הראשונה עם גליל, ובזיכרון שלי לפחות... כאילו, הייתה לו עונה כזאת טובה, אבל לא מדהימה. זה לא הייתה עונה של טוב, זה חייב לבוא למכבי. זה שהוא תחת חוזה במכבי, הכניס את זה לפתאום סיטואציה עם זה, אבל לא הייתה לו עונה מדהימה שם.
12 נקודות למשחק, בגליל עליון.
סוליד לחלוטין.
ליגת העל.
ויש מצב שחשבו שהוא עדיין לא מוכן למכבי. האמת שאני אגיד לכם, זה כמעט כל סקאוט או ספורט דירקטור שמקבל כאילו את העבודה באירופה, מיד מפנטז על הקונספט שאני אחתים שחקנים, אני אשאיל אותם ואז אני אביא אליי מוכנים, וזה למעט מאוד, זה אחלה רעיון וזה מאוד חכם וכל זה, אבל בתכלס זה לא קורה הרבה וזה לא יוצא לפועל, ורק עם סנדר זה אחלה דוגמה ללמה. כי מתי שחקן מוכן לרמות הגבוהות, זה עוד פעם, אנחנו לא יודעים לתת תשובות רוב הזמן. אז עוד פעם, מצאו שחקן, משום מקום, הביאו אותו, החתימו אותו, השאילו אותו, עשו הכל נכון, חוץ מהקונספט של אוקיי, בוא נביא אותו.
עכשיו... היו דווקא כאלה שכן האמינו בו.
בהחלט, מצד שני, בוא שוב פעם קרדיט, לא הביאו אותו בעונה שלקחו את היורוליג, כאילו בעונה של 13-14.
נכון.
אז סך הכל, הכל בסדר.
אבל בסוף הוא סיים עם ברצלונה.
ומילאנו.
ומילאנו שנתיים או שלוש, אני חושב.
וססרי היה שם גם ביורוליג של ססרי לזה. נכון. ושחקן של 3-4 שנים ביורוליג, שעוד פעם, הגיע לחוזה של, אני זורק מספרים, אין לי מושג, אבל כמה ששחקן מרוויח מישר מהקולג' והולך לגליל, 80-120 אלף דולר, משהו כזה. נכון.
עשה את 400-450 בברצלונה.
בסופו של דבר, כן. כן, עוד פעם, לא בכי לדורות, אבל פספוס.
פספוס.
כן.
המקום השמיני.
בן אודריך. רציתי להגיע אליו. אני רוצה להגיד לך שיצא לי לראות 2-3 משחקים מהעונה הזאת לאחרונה. במקרה לגמרי, היה אחד בגולד ועוד אחד בזה.
מהיורוליג, ליגה אדריאטית, מה ראית?
אנחנו, אוהדי מכבי, זה היורוליג, אוהדי מכבי תל אביב, שאתה אומר להם בן אודריך, הם לא זוכרים אותו כרכז טוב.
נכון.
בן אודריך הגיע למכבי תל אביב, עונת 2-3.
כן.
בן, תקופת.
בן מקדונלד לשערס.
בן 12 רכזים, אולי הכי גדולים ששיחקו במכבי תל אביב.
כן.
והוא, בן?
21. 21, כן.
הוא לא היה רע. המשחקים שאני ראיתי, הוא לא היה רע. להפך, אני מסתכל על זה בפרספקטיבה של היום. הוא היה רכז טוב, במכבי תל אביב.
בוא נגיד ככה, אתה תשמח אם רוקוס יוקובייטיס יהיה השנה כמו שהיה בן אודריך.
לגמרי, הסיטואציה הייתה לגמרי לא לטובתו, והוא ילד, ומכבי תל אביב בדיוק מסיימת שושלת אדירה, הסיכויי הצלחה נמוכים.
הציפיות של מכבי שהיום
לא יכול לזה. קווינסי לואיס, מרקוס גורי.
שאמור להחליף את אנטוני
פארקר. חוסיין גלו. אתה אומר לעצמך מה הסיכוי שלך להצליח, ועדיין אתה ראית משחקים שהוא מקבל החלטות, מעולה.
ומעבר איזה קריירת NBA אחר כך של...
בגלל זה הפספוס.
נכון.
כי אחרי זה הוא הולך ועושה קריירת NBA נהדרת.
נכון. והנה עוד דוגמה מעולה למישהו שזה ממש לא שמותו של אף אחד, פשוט הגיע בטיימינג הלא נכון למכבי, מבחינתו מבחינת מכבי. אבל האם אוהדי מכבי...
יצא מצוין לכל הצדדים, דיברנו על הקריירה שהייתה לו.
כן, אגב
בגלל... ולמכבי זה יצא מצוין, כי אם מחכים עם אודריך ונשארים איתו, אז שרס לא מגיע.
כן, כנראה שזה היה פחות טוב. אגב, לקח זמן עד שהקריירה של אודריך, זה קצת בגלל העונה המכבי קצת שילים על זה, והלך לשחק בסרטוב אצל נבן ספחיה.
כן.
בעונה אחרי מכבי, ומשם הגיע למילאנו, ומילאנו קפץ ליורליג, ל-NBA. אבל בנו, עוד פעם, כאילו מסתכלים על ברמת הקריירה שהייתה לו, לעומת משהו... זה כמעט, אנחנו נגיע לחוויה יותר מפוספסת, אבל זה כמעט החוויה הכי מפוספסת שהיה שחקן במכבי, מבחינת אוהדים נראה לי, בסופו של דבר. היה פה פאקינג שחקן של NBA המון שנים.
באותם שנים, מכבי תל אביב מביאה שחקנים מעולים.
כן, כן.
מעולים, מחלקת סקאוטינג, כן, לא, ג'נרל מנג'ר, כן, לא, בסוף אנחנו נוחתים במכבי תל אביב, השחקנים, הפרוספקטים הכי טובים באירופה.
נכון. גם ניקולה וויצ'יץ' נחת שנה לפני. מרקוס גורי גם התפתח להיות אחלה שחקן יורוליג אחר כך. כן, לגמרי. קרה באותו קיץ עוד דבר. בן אודריך לא היה הרכז הראשון שדייוויד בלאט רצה, הוא אפילו לא היה הרכז הסלובני הראשון שדייוויד בלאט רצה. הוא רצה את יאקה לקוביץ', שהגיע מעונת רוקי מפוארת בנובומסטו. אבל יאקה בחר בפנתינייקוס של ז'ליקו אוברדוביץ', ושם הוא...
הוא בביתו של
אוברדוביץ'. בדיוק. ושם הוא התאחד עם איזה מנטור שדייביד בלאט מכיר טוב, קוראים לו אריאל מקדונלד. ואולי כאן הפספוס של עונת אודריך, את לקוביץ' לקחו שיהיה מי שיחנך אותו, אודריך נזרק למים בשלוש מסגרות, בין שושלות, וזה... it was meant to fail.
זה מרגיש כמו לא רק פספוס של מכבי, אלא פספוס של אודריך. זה קצת עיכב לו את הקריירה, כל הסיפור הזה. זה מזכיר לי את עודד מאמן מכבי ב-2008. פתאום. אבל זה כבר סיפור אחר.
המקום השביעי.
אוקיי. עם המקום השביעי יש לי אישיו, זה יותם אלפרין.
מאמן הנוער החדש של מכבי תל אביב, אגב.
כן, שמעתי את זה, הייתי שמח.
אור שקדי דיווח את זה היום.
הייתי שמח אם זה הפוך, שהוא היה עוזר של קטש עם פניני, לא משנה. קשה לי עם הסיפור הזה שאותם על פרי. קשה לי. אנחנו מדברים על בן אדם שבאותה עונה שאנחנו חוזרים אליה כל הזמן.
7-8.
הוא בסקנד יורוליקטים.
כן.
זאת אומרת, אחד מעשרת השחקנים הכי טובים ביורוליג ב-2008. ועדיין, אתה מרגיש שזה לא, זה לא מוצא. דיברת על חוויה, החוויה שלי עם יותם אלפרין, זה המילה פספוס. ממש ככה.
כי?
כי הפוטנציאל זרק לשמיים, והציפיות ששמו לו על הכתפיים מטורפות, וגם הרגיש לי שהוא קרס מנטלית. אנחנו כולנו זוכרים את הסיפור. זה היה גמר הגביע או גמר האליפות מול חולון.
שהוא בכה, שהוא יצא בכוונה ופרץ בבכי.
יצא בכוונה, פרץ בבכי, לא רצה לשחק.
יצא ביצע עבירה בכוונה, עבירה חמישית כדי לצאת.
בעונה הזאת?
כן, זה היה בעונה הזאת, זה היה גמר...
זה היה המשחק האחרון שלו במכבי.
נכון. ומשם זה כבר, הוא רצה לעזוב. הלחץ שהקהל הפעיל עליו היה קשה מדי.
כשמדברים איתכם, כשמדברים איתכם על זהות ישראלית, כמה זה חשוב, והיום כולם זרים ואין עם מי להזדהות, תמיד תחזרו ל... יהיה עוד שם שנזכיר בהמשך פה, עוד מעט ממש, אבל יותם אלפרין הוא הדוגמה הראשונה והקלאסית, כי את שריקות הבוז ביד אליהו הוא לא קיבל רק כשהוא חזר עם אולימפיאקוס, ואז עודדו את וויצ'יץ' ושרקו בוז לישראלי, אלא גם כשיותם אלפרין שיחק במכבי, אני זוכר שריקות בוז בהיכל.
נכון, כעסו עליו.
אני אגיד את זה ככה, אני קשה לי להסתכל, אני יכול להבין למה יש תחושת פספוס לאנשים יותם. אתה ציינת בעצמך, טופ 10 של היורוליג באותו עונה, אפילו ברמה הכי פשוטה, השלשה שהעלתה את הקבוצה לפיינל פור, כזה יותם, עם ביצים בחוץ. עונה אחרי זה הולך לאולימפיאקוס, שנותן באולימפיאקוס, אז בוא נשים אותו בשנייה, בקונטקסט הזה, אולימפיאקוס בשנה השנייה, זה מילוש, תיאודוסיץ', פאפו לוקאס, לין גריר, אחד בשם פטריק בברלי, וילד בן 20...
חוזרים אליו.
כן, וילד בן 20 שקוראים לו קוסטס לוקאס, ויותם אלפרין, ויותם אלפרין שם שחקן, כאילו זה גלקטיקוס של כדורסל אירופאי, ויותם אלפרין שם.
כאילו, זה 25 נקודות באחד הדרבי מול פנתינאיקוס, לחלוטין, אני זוכר.
ניקולה?
ניקולה גם היה שם, כאילו לחלוטין, יותם...
ניקולה, ברוסי, סופו, כן.
כן, כן, כאילו לחלוטין זה קבוצת כוכבים מטורפת שיותם היא חלק ממנה ויותם משחק. זה לא שיושב על ספסל, כאילו הוא לא כל כך רחוק בדקות משחק שעוד עדיין מקבל בפנתינייקוס בקונטקסט אחר כמה שנים לפני זה. ועולה השאלה, האם הקהל הישראלי היה פייר, שמכבי היה פייר ליותם הלפרין? כן, ואני יכול להבין את זה, אבל אם התחושת פספוס שאני יכול להבין, למה האם הייתה פיירת ליותם הלפרין?
אני כועס על מי שהעמיס את הציפיות על הכתפיים שלו.
או, זה היה... בוא נשיב את התקשורת, יאללה.
כן, בוא נשיב את התקשורת. זה היה מוגזם לחלוטין, וההשוואה לעודד קטש, וזה גם בא...
כי היה רצף, היה מיקי, ואז היה דורון, ואז היה קטש, ואז היה כמה שנים שלא היה צריך, כי היה שרס ופרקר, ואז היה אלפרין, והוא היה חייב להיות שם, והוא לא היה שם.
זה גם עניין של שחקן בית, בסוף.
כן.
וזה גארד, שזה גם עניין. זאת אומרת, לא בטוח שגבוה ישראלי מקבלת אותו יחס ואותם ציפיות.
כן. אנחנו, חלק מהרשימות שעשינו פה לזה, גם היה לנו קטע של גארדים ישראלים, יש עוד כמה ברשימה פה, אבל דיברנו על כל הישראלים שהגיעו למכבי ולא הסתדרו, ובסוף יצא החוצה, כמו לימונד וחג'אג' ולובין, זכון לברכה, ורוד וכל זה.
נעימי.
ונעים, כאילו יש פה רצף
של... תפירו שחתם ולא היה.
יש פה רצף של גארדים ישראלים שאיכשהו משהו במכבי לא נותן להם זה, ואנחנו מדברים פה לאור של 20-30 שנה, ומאמנים שנים, וכנראה שמשהו פה בעייתי לגארדים ישראלים.
עכשיו תחושת הפספוס האלה אותה מתגברת, כי כשהוא עבר לירושלים, לי היה ברור מהשנייה הראשונה שזה שידוך מדהים בשבילו. מדהים. כי כמות הלחץ יורדת, הלחץ בירושלים קיים, אבל זה לא כמו מכבי תל אביב. והעזרה שהוא היה מקבל שם, וביחד עם ליאור. זאת אומרת, התחושה הייתה שזה win-win.
מאוד חיבקו אותו שם.
כן, וזה חבל. חבל שזה לא קרה במכבי תל אביב, כי זה שחקן שכל כך רצינו שיצליח, שכבר שרקנו בוז.
וכבר היה, כן, לגמרי.
שם הפספוס. הרצון של הקהל מתחבר מה שאתם אומרים, כאילו, הרצון של הקהל שזה יקרה, ועוד פעם, במובן מסוים זה כן קרה, אבל זה קרה בדיוק במקום שהוא כבר לא יוכל, ואתם נספר את הסיפור עם בכי, והיה צריך לעזור, אבל זה כבר, זה קרה בתחס, הוא קיים את זה, ועדיין, זה פאקינג שלושת נצח את
זה היה כבר, מה שנקרא...
זה כמוכר מדי.
בדיוק, הרכבת הזאת כבר.
והפער עצום לאורך כל הקריירה, בין הערכה המקצועית, כמעט סגידה שהוא זכה לה מהמאמנים שלו, ומהשחקנים ששיחקו לצידו, לבין הזלזול המופגן שהוא קיבל מהאוהדים, וגם אחרי הזיבה ואחרי אולימפיאקוס, היו עוד כל מיני תחנות שיותם כמעט חזר למכבי תל אביב, פה זה לא הסתדר בגלל זה, בגלל ההוא, ענייני מיסים, ענייני זה, איכשהו זה לא הסתדר, והקלוז'ר שלו באמת היה בהפועל ירושלים, כי אני חושב שהוא אחד משניים, שלושה אחראים מרכזיים, אולי כשחקן, אולי הוא יותר מכולם, שבנו את הפועל ירושלים כקבוצה שיכולה לקחת אליפויות ויכולה לבנות שושלות, והדמות של יותם אלפרין, יחד עם ליאור אליהו גם, בנתה את הדבר הזה, והזלזול בו היה צריך קצת לרדת אחרי שהוא לקח פה שתי אליפויות עם ירושלים.
המקום השישי.
טוב, במקום השישי ניצב דונלד רויאל.
עלי רחמו.
כן. בהחלט. דונלד רויאל שיחק פה ב-90-91. זה היה ביחד, 90-91, אני כבר לא זוכר. כן, זה היה כן, ביחד כן. עם...
עם אד הורטון.
עם אד הורטון.
זה היה צמד הזרים שהגיע מקום קווין מגי וקני ברלו.
כן.
אפרופו כאלה שנאלצו להיכנס
לנהלן גדולה. אד הורטון זכות כנפילה ראשונה של מכבי בזרים. כן. לפני זה, אני לא הכרתי את הרי שלפני זה,
והיה את קווין. צריך להעביר רק שניים, אז סיכוי לנפילה ממש קטן.
או גדול.
כן, תלוי איך מסתכלים על זה. כן. דונלד רויאל בעיניי, אתה יודע, אני, כמו שהרלה דיבר על מיימפין של, אני גם כן בגיל הזה, באזור ה-12-13 במשחקים, וסוף סוף אני השחקן שלא הייתי רגיל לראות בישראל לפני. שחקן שהוא כזה...
זזית כזה,
ריצ'יט היילייטר, הטבעות וכל זה, והיה לי ממש, אני ממש, ממש אהבתי את רויאל. אז אני מרגיש שזו תחושת פספוס, כי בסוף אתה מגלה את התקופה שלו באורלנדו.
כן.
התקופה שלו באורלנדו הייתה מדהימה. הוא ממש היה כוכב NBA. אפשר להגיד את זה, לא?
לא הייתי אומר כוכב, כוכב זה אוסטרים וזה, הוא לא
הייתי
בזה, אבל שחקן NBA לחלוטין, יש לך כמה 5-6 שנות, אני לא זוכר בדיוק, אבל שחקן... עוד פעם, בדיעבד, אם מכבי מחתימה שחקן שאחרי 5-6 שנים ב-NBA, כאילו מביאה אותו לא בזקנתו, אלא לפני זה, אתה אומר,
בטח בימים ההם.
בטח בימים ההם, כאילו זה פאקינג שיחוק. מצד שני, אני לא זוכר אותנו, עוד פעם, כולנו ילדים וכולם זה באותם שנים, שדונלד רויאל זה וכולנו כאילו...
בדיוק.
לא היה דיכאון של דונלד רויאל זה, איזה פספוס של דונלד רויאל זה.
זה נכון לכמעט כל הרשימה פה, אתה יודע.
אבל זה הסיפור. זה בדיוק למה הרשימה הזאת קיימת. כי התחושה שמצאו ממכבי שבסדר, נסתדר בלי... החבר'ה האלה, רובם, אלכס גרסיה, כל החבר'ה האלה.
נביא את מייק מיטשל.
נביא את מייק מיטשל, בסדר.
לא הולכו אחורה, בוא נגיד ככה.
אבל בדיעבד אתה מסתכל, היה פה שחקן שחמש שנים, שחקן NBA לג'יט לחלוטין, בווינג.
והוא בעצם, בפועל היה הזר היחיד בקבוצה שעשתה פיינל פור, בתנאים פסיכיים, גם עונה אחרי מגי וברלו, וגם עונת מלחמת המפרץ.
עם 4 משחקים ברציפות בסוף העונה.
כן, שמכבי נדדה בכל אירופה, וסיימה את העונה עם 4 משחקי בית מיד אחרי סיום המלחמה, אולי בקרוב נזכה למחזות דומים כאן, הלוואי. הייתה חייבת 4 ניצחונות, ניצחה בכל 4 המשחקים, ואני אומר שהוא היה הזר היחיד, כי הורטון פשוט לא היה קיים, ומרסר היה הסנטר הראשון, ורויאל היה אחלה.
לכו לראות משחקים של דונלד, אם איכשהו, לא יודע איך תעשו את זה, אבל תנסו לראות משחקים של דונלד רויאל במכבי, זה... זה כיף, זה חוויה, הוא היה השחקן הכי טוב.
הוא גם לא ישב לג'אמצ'י אלא משבצת.
בדיוק, זה מאוד חשוב באותם זמנים. יאללה.
המקום החמישי.
עוד גארד, עוד ישראלי, ועוד אחד...
שגדל במכבי,
אפשר להגיד שגדל במכבי, בסדר, גדל במכבי. גל מקל.
כן,
פספוס. עוד אחד שהקהל של מכבי... לא יודע אם לא התייחס אליו יפה, אבל די זלזל בו.
לא יודע אם זלזל זה הסיפור.
תשמע, גל מקל מבחינתי פספוס ברמת החוויה המכביסטית, כי הוא חוץ מהעובדה הקטנה שהחיבה שלו למכבי לא גדולה במיוחד.
יש את התמונה המפורסמת עם יוסישקין.
אבל he checks all the boxes בגדול לשחקן שהעובדים של מכבי אמורים להיות קרואים עליו, כאילו הוא פייטר, הוא ווינר, הוא מכביסט, סליחה, אני מתנצל בפני גל שאני אמר לדבר כזה.
אני מתנצל, זאת מחמאה, גל,
בפני גל, כן, אבל...
והוא גם, בוא נגיד את זה, הוא בן אדם נהדר.
ומקצוען ברמות הכי גבוהות, והוציא מעצמו 500% ממה שהוא נולד איתו,
והוא הגיע הכי רחוק, הגיע הכי רחוק שיש.
שלוש פעמים היה במכבי?
הקדנציה הראשונה זה גיל 18.
סבבה, גיל 18. פעמיים במכבי ניסו, וזה לא עבד.
מה זה לא עבד? בוא נגיד, מכבי העדיף השחקנים עליו, שהוא הגיע ואמרו לו, אתה תהיה עם פרקינס, או עם ויזניאבסקי. הביאו לו פרקינס על הראש.
נכון.
פתאום זרקו אותו לעמדת רכז שלישי.
כן.
אתה לא יכול להצליח ככה.
וגל מקל לא בנוי להיות זנב לשואלים. או במקרה זה, כי מכבי של אותם שנים לא הייתה עריות.
הייתה גילוי עריות אולי.
אבל...
נוריד בעריכה.
או נוסיף בעריכה.
להפך, זה יוסיף לך...
אבל לחלוטין, גל מקל, ברמת כל ה... אם אתה מסתכל על רמת התכונות של גל מקל, וכמה טוב הוא היה וזה, הוא אמור להיות, כמו שגיא גודס היה עשור לפני זה, כאילו בין שחקן חמישי, שחקן ספסל כזה, 20 דקות כל לילה, 10 שנים שחקן מכבי, שהעודים קרואים עליו, כי עוד פעם, he checks all the boxes, כאילו הוא ווינר, הכל.
יכול להיות ששחקן שהוא לא גל מקל, עם האופי של לא גל מקל, היה נשאר למרות הקושי במכבי, וקצת הורס לעצמו את הקריירה.
אגב, הוא לקח שתי אליפויות.
גל
אליפויות.
לא עזב בגלל קושי, יש דבר אחד שלא מזיז את גל מהצד, זה קושי, זה לא עניין של קושי עם גל.
כאילו, אבל הוא ראה שאין עתיד פה.
סבבה, זה, אוקיי, זה, זה ראייה אסטרטגית, זה לא, לא קושי.
יכול להיות
כאילו, ש... קראת המפה נכון כנראה, אנחנו רואים את זה, מתחשב בזה שאנחנו רואים 30 שנה של גרדים ישראלים שלא מקבלים את הזה, את ה... שבדרך כלל לא מקבלים את ההזדמנות, או לא מקבלים הזדמנות פרט לצורך העניין, כנראה שגל מקר
עשה בסכר. יגידו לך, עוד המכבי תל אביב, שבקדנציה השלישית שלו,
כן.
בעונות הכי קשות, הוא לא סיפק את הסחורה.
מי כן סיפק את הסחורה?
בדיוק, אף אחד. אין דיאט.
כן, אז אתה יודע מה, יכול להיות ש...
וזה בדיוק למה זה פספוס.
עונת פארמה רוטשסטי גל מקר, בואו נשכח.
וזה בדיוק למה זה פספוס, כי אין, כי עוד פעם, ברמת התכונות, ברמת היכולות, ברמת הזה, אין שום סיבה שגל מקר לא יהיה שם.
ואולי הוא גם קורבן לסיטואציה שבדיוק באותן שנים שלו, יש עוד רכז ישראלי על המשבצת שלו, שהצליח מאוד במכבי, קוראים לו יוגב אוחיון. ולא היה מקום לשניהם, והייתה איזו עונה אחת שניסו ללכת עם שניהם, וזה נגמר בכמה? 5 מאמנים באותה עונה?
זה, כן.
היו כמה כאלה.
כן, כן.
22.
5.
כן.
המקום הרביעי.
המקום הרביעי שייך לאלוף היורוליג, ג'ו אינגלס, שהיה עונה אחת במכבי תל אביב, ו... אם אתה צריך עכשיו לדרג את שחקני מכבי תל אביב של אותה עונה לפי סדר חשיבות ותרומתם, ג'ו אינגלס לא בשביעייה, אולי לא בשמינייה הראשונה, לדעתי.
נכון.
ולחלוטין, by definition, פספוס.
כאילו, אף... יש לפניו רייס, היקמן, בלו, סופו, חריאפה, ניקולומלי. כן.
טיוס.
כן, אף אחד לא אמר... חייבים להשאיר את ג'ו אינגלס בסוף העונה הזאת, נכון? כאילו אף אחד לא יצא בתחושה שזה שחקן
ש... הקיץ שאחרי אתה זוכר את טייריס רייס ואת היקמן.
כן.
לא, היקמן נשאר?
היקמן נשאר, כן, דעתי. אבל ג'ו, וג'ו משם, זה הסיפור יפה. ג'ו בסוף העונה הזאת לא קיבל, בגלל העונה לא משהו במכבי תל אביב, לא קיבל אף הצעת יורוליג. היו לא רק הצעות מהיורוקו ואוסטרליה, בחזרה באוסטרליה. והוא אמר, טוב, נו, אם זה הצעות, בואו נלך למחנה ב-NBA. הלך מחנה עם הקליפרס.
בלית ברירה.
בלית ברירה, לא, כאילו, מעצם, אין איזה, נלך ל-NBA. נלחם על המקום של ב-NBA.
אז אני אלך עכשיו ל-10 שנים ב-NBA.
אז לא, אז הלך למחנה עם הקליפרס. ואני לא יודע אם אתם קוראים את הסיפור, אבל הסיפור מקסים על זה שאשתו נסע לראות במשחק בחורה שלו ב-NBA, זה גבר מיוחד מאוסטרליה, טיסה שלמעשה מעבירה אותך יום, בגלל שאתה חוצה את הזה. וכשהיא נחתה בלוס אנג'לס, ג'ו מגיע לסטטופה, אמר, בייב, חתכו אותי, מצטער.
וואו.
כן.
ואז היא חתכה אותו.
לא, אז היא לא חתכה אותו.
עליתה לתרה והרוויחה את היום.
ומה שקרה במקרה לחלוטין, יוטה ג'אז באותה עונה, היה לה רוסטר ספוט פנוי. של רוב הקבוצות אין רוסטר ספוט פנוי ביום הזה, קראו בה מעט מאוד מחזיקות עוד מקום אחד. היה לה שחקן שאוסטרליה צעיר שבחר בדראפט בשם דנטה אקסום, שחיפשה לו איזה מנטור כזה שיבוא ויעזור לו. אז יאללה, ג'ו אינגלס, בוא אלינו.
אז זה כמו מקדונלד ולקוביץ', אתה רואה?
סוג של מקדונלד ולקוביץ', ומשם 40 מיליון דולר אחרי זה, או כמה שהחוזה שלו ביוטה אחרי שנתיים. אתה מסתכל על שחקן שעד היום חתם עכשיו מנסוטה לעוד עונה ב-NBA, אתה מסתכל על שחקן משהו, קודם כל 4 שנים, לדעתי משהו כזה ביוטה, קונטנדרית לחלוטין ב-NBA, הוא חלק, הוא חמישייה והכל, ומכבי, בסדר, כאילו, בסדר, כאילו, לא, לא היה רע.
אבל לא היה רע, היה שחקן טוב, נהננו ממנו באותה.
נחמד וזה, כאילו, חייבים להחזיר אותו, שחקן הזה, שמיני הכי שמיני הכי חשוב, לא.
שחקן של 6 נקודות ו3 ריבאונדים ו3 אסיסטים למשחק.
כן. פספוס.
פספוס אחושי. ועכשיו, המקום השלישי. מה אומר לכם השם, פרנק? אגב, זה בריקובסקי?
אני חושב.
או בריקאוסקי.
כנראה שזה...
באמריקאית זה בריקאוסקי.
כן.
עונת 83-4. הוא שחק מכבי תל אביב.
כן.
ואז הוא הלך להיות אחד השחקנים הכי טובים ב-NBA.
הוא כאילו...
אני מגזים חוונה לרעה.
כן, לא, אבל סלו, סליחה, ברמת המאזינים הצעירים, פרנק בריקובסקי הלך ל-13 עונות ב-NBA אחרי זה, בשנת 1983, לא מגיעים לאירופה, עזוב מכבי, לאירופה לא מגיעים שחקנים עם רזומה כזה ב-NBA. הרזומה היה אחרי, אבל... כן, אנחנו כולנו ילדים.
זה טום צ'יימברס, רק הפוך.
כן. כן.
או, כן. כן, אבל השאלה היא שאם במכבי תל אביב 83-84 ידעו מה יש להם ביד. כנראה שלא. זה היה פספוס, כן, כי...
יכול להיות שהוא לא התאים. יכול להיות שהוא לא התאים. אני זוכר את השחקן שהגיע במקומו, שהזכרנו כבר את שמו, קווין מגי.
אולי ג'ונסון. אולי ג'ונסון. הוא היה אחרון בעונה של זר אחד, אם אני זוכר נכון.
אז בדיוק, כאילו סוג של בינוניות, הוא לא תיר פה איזה חותם. כאילו, מה שזוכרים פרנק פריקובסקי, זה שום דבר מהעונה שהוא היה במכבי, זה ממה שהוא עשה אחרי זה.
13 עונות ב-NBA, עם
מצב... חמישייה זה כמה שנים, היה בלייקרס של 85, יש שם איזה חון, נכון, זה אחת מה... זהו, 87.
הוא ספרתי בנקודת ממוצע, ב-NBA.
בשנים שלא היו שחקני, בחירה סיבוב שלישי, אגב, הסתכלתי לפני כמה ימים להתעדכן, סיבוב שלישי, אז שחקנים כאלה גם לא אמורים להגיע אז בכלל לאירופה. כמו שדיברנו על בנו, הוא קצת הגיע באמצע, בין השושלת של 77-82, ואז נגמר 82, זה הגמר האחרון, ואז הוא מגיע, אם אני זוכר נכון, ואז מתחיל יודע לקוון מגיע, שבסופו של דבר הוביל לשלושה גמרים עם זה, אז הוא קצת הגיע באמצע כזה, וקצת פספס כמו בן אודריך בצורה כזו או אחרת, וגם נשכח כמו בן אודריך בצורה כזו או אחרת.
ואותה קריירה כמו בן אודריך ב-NBA?
כן,
קצת יותר טוב.
כאילו, פאקינג 13 שנים ב-NBA, שחקנים כאלה לא היו בשנות ה-80, לא היו מגיעים לאירופה, זה במכבי.
כן, מאוד נדיר.
ולא תרחותם כשחקן גדול במכבי.
לא, גם כשעברנו לה לרשימה.
שאלה טריוויה.
כן, בדיוק, לגמרי.
המקום השני.
אוקיי, מאוד אקטואלי.
איך אומרים פיספוס בצרפתית?
פיספיס, כן. אנחנו מדברים על מתיאס לסור. זה חתיכת סיפור. אני פתאום מנסה לחשוב מאיפה להתחיל, כן? אבל יש איזה ויכוח בנושא לסור, שבחרו בג'יילן ריינולדס וז'יז'יץ'. מכל מיני סיבות, ונתנו לסור ללכת.
מכל מיני סיבות שאף אחד מהם לא מוצדקת.
אבל אף אחד לא חשב שזה יקרה. שמה שאנחנו רואים, ראינו בפרטיזן, מה שאנחנו ראינו בפנאתינייקוס, זה לא היה אמור להיות. בוא נעמת
אף אחד לא חשב שהוא יהפוך לסנטר הכי טוב באירופה מבין בני האנוש, כמובן.
מכבי לא הביא אותו צעיר.
לא כולל אדי טאברס.
הוא היה שחקן חופשי באותה עונה. הוא לא שיחק באף קבוצה. מכבי הביא אותו כי זה מה שהיה בשוק בגלל הפציעה של ז'יז'יץ'. וזה לא שלפני זה היה פה איזה משהו. לא היה פה כלום. הוא פשוט התפוצץ בפרטיזן. זה הכל. אז אני מנסה לחשוב, אתה יודע, אנחנו מדברים על פספוסים, אנחנו לא רוצים להגיד טעויות. אבל המון אוהדי מכבי תל אביב חושבים שזו טעות.
זו טעות.
למה?
נקודה.
בדיעבד, ברור שזה
טעות. גם בזמן אמת דיברנו על זה. גם בזמן אמת דיברנו על זה. לא חשבנו שזה יהיה לסור של פרטיזן ופנאתינייקוס, נכון. אבל גם באותה עת, השחקן, אני זוכר, היחיד שנלחם ושמר בהגנה והביא כמה משחקים יפים בתקופה מאוד קצרה. ואני חושב שכשז'יז'יץ' חזר מהפציעה, אז קודם כל ז'יז'יץ' לא כל כך החזיקו ממנו, כנראה בצדק, בניגוד לאחרים. וריינולדס, זה היה הקדנציה השנייה שלו, כבר הבנת שזה לא בדיוק זה, ובכל זאת, כשידעו את כל הנתונים האלו, בכל זאת העדיפו לוותר עליו. להגיד לך שמישהו חשב אז שהוא יהיה משהו היום? לא. אבל גם אם הוא היה פחות ממשהו היום, מה?
רבע מזה?
כן, לגמרי, אבל גם בשביל פחות ממשהו היום, זה הייתה טעות.
זה פספוס.
זה פספוס עצום.
יכול להיות גם פספוס וגם טעות, אבל by definition היה לך פה חודש וחצי שחקן, שהפך להיות מפלצת יורוליג בכל...
עובדתית?
עובדתית.
בנקר בפנטזי.
והיה אצלך ביד, בנקר בפנטזי של הרלה. היה אצלך ביד.
היה אצלך ביד במחיר מגוחך.
במחיר מגוחך. ולא, ועכשיו לא. פספוס.
כן.
וזה הכל בגלל שהוא היה מספר 26. זה מספר כזה שלא מתחברים אליו, תמיד. אם הוא היה 13, הוא היה נשאר.
ועדיין הכל עניין של סיטואציה. אתה שים אותו בפרטיזנים, שלכם עושים אותו במקום אחר, והוא שחקן של 5 קולות למשחק.
אבל כולם היו בטוחים, כולל בפודקאסט הזה, שהמעבר שלו מג'ליקו בפרטיזן לפאו ואטאמן, הוא הולך להיות אכזבת עונה, וזה לא קרה. אז הוא כבר מתחיל להוכיח את עצמו שהוא לא רק תלוי סיטואציה. זו טעות, כן.
ועכשיו,
מקום ראשון,
המקום הראשון,
הראשון.
זה מצד פספוסים.
יורד גשם?
לא, זה לא מתאים פה, כל הזה, מצד פספוסים. כן, המקום הראשון הוא עודד קטש.
כן.
כשדיברת קודם על סוגי הפספוסים, דיברת על החוויה.
לחלוטין זה.
זה בדיוק הסיפור, החוויה. עודד קטש, החוויה שלי מעודד קטש ב-90s הייתה של מלך ישראל.
היה שיר כזה.
שהכי הרצתי, שהכי רציתי שיצליח בשבילו, בשבילי, בשביל כולם. הדמות הזאת שאתה יודע, שתואמת את מעמדו, מה שנקרא. והחוויה בסופו של דבר מעודד קטש, ועכשיו אני אכנס לשאלה אם זה כן בגלל פסיעות, לא בגלל פסיעות, שאלה לא יודע להרלנות לך על זה. החוויה מפוספסת, חוויה של פספוס.
לחלוטין.
לעודד כמובן, אבל גם מבחינת מכבי תל אביב.
לחלוטין.
הייתה לי שיחה איתו לפני שנתיים, לא, זה היה לפני שעה מכבי, זה היה לפני 3 שנים, באיזשהו, סתם דיברנו, ואז באיזשהו שעה בשיחה הוא אמר, טוב, אני אחזור לך אחרי זה, אני בדיוק נכנס פה לטקס הספורטאים הגדולים בתולדות גבעתיים. ואז שנינו שתקנו איזה 3 שניות, ופשוט התחלנו להתפרק מצחוק אחרי 3 שניות. וזה בדיוק הסיפור של עודד קאדר, הוא באמת אגדת גבעתיים, הוא היה צריך להיות אגדת ניו יורק, כאילו, זה...
אנחנו כן, אגדת מכבי, כאילו, עזוב ניו יורק, כמובן זה סיפור בפני עצמו, אבל החוויה של עודד מכבי עם עודד קאטש לא הייתה שלמה בסופו של דבר, החוויה של קאטש עם עודד מכבי, היום הכי שמח ועצוב בחיים שלי, החוויה של קאטש עם עודד מכבי לא הייתה שלמה.
זה כל הזמן היה איזה משהו כזה שעוד שנייה נגמר, זאת הייתה התחושה מהרגע שקאטש הגיע למכבי. בסוף העונה הראשונה, חגיגות האליפות ביד אליהו, כל 10,000 איש שואגים, תישאר, 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 כי הוא הולך לקלמזון, ואז הוא מחליט לחזור. ואז עונה אחרי זה, כל פעם אותו סיפור, ואז כמובן המעבר לניקס עם שביתת NBA, ואז קאטש חוזר, ואז באמצע העונה כבר שרים לו תישאר, תישאר, כי מבינים שהשביתה מסתיימת והוא נשאר, ובסוף העונה, ובסוף הוא הולך לפנתינייקוס.
ואז כל מה שקרה שם.
ואז כל מה שקרה שם, והפציעה כמובן.
כל הרמת הטיימינג שזה של... מיד אחרי שעודד עוזב, מכבי פתאום מחתימה את הפמן, וכאילו פוגעת בכל המקומות שמביא אותה לגמר היורוליג. אם אני זוכר נכון, במוסף פתיחת עונה של ידיעות המעריב, מה שזה לא היה אז, דיברו על זה שהסיטואציה היחידה שבה מכבי יכולה לפגוש את קאטש, בעקבות ההגרלה, זה בגמר.
מי חשב שזה אלה?
כאילו זה היה כל כך חזוי, כאילו...
אני אפילו זוכר.
זה שזה קרה מיד אחרי, זה לא איזה 3 שנים אחרי זה פגשו את קאטש. אתם הייתם בסטופה בסלוניקי?
אני לא הייתי.
אני לא הייתי בסלוניקי.
אז יצא לי להתמזל מה זה, אולי חוויית כדורסל הכי עוצמתית שהייתי בה אי פעם. כאילו, פנתניקוס מגיע לסטופה בסלוניקי, לטוס חזרה לאתונה עם הגביע, כל הסטופה בסלוניקי מלא באוהדי מכבי, מי שמכיר את הסיקולר, לסיפר את הסיפור שמונים פעם, עודד יורד, נכנס לטרמינל עם הגביע, סליחה על זה, אורגיה של עודי מכבי עם עודד והגביע.
שניצח אותם לפני שנייה בגמר.
אני זוכר שבמקרה לחלוטין עמדתי ליד, אם אני זוכר נכון, זה אלברטיס וג'וני רוג'רס, ואלברטיס אומר לג'וני, או שזה איקונה או משהו כזה, אומר לו, אם זה היה הפוך, עודי פנתניקוס הורגים אותי.
וגמרי. כאילו... קאטה שעה צריך לשכנע את מנהל הקבוצה, את מנוס פפדופולוס, שיתנו לו לרדת מהאוטובוס, כי הם רצו לחכות לשוטרים. הוא אמר, לא, 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 אני יורד, הכל בסדר.
כן, I got it.
ב-2020 עשיתי פגישת מחזור של 20 שנה עם קאטש, אלברטיס וקלייציס, וקאטש אומר שזה הזיכרון הכי גדול שלו, הרגע הכי גדול, לא השלשה על הפרצוף של שפר, ולא על הענפה, ולא כלום. הקטע הזה עם האוהדים, בשדה הטובה עם אוהדי מכבי, וגם שחקני פנתינייקוס זוכרים את זה כל כך ומדברים על זה, וזה בעצם מזקק את סיפור עודד קאטש ומכבי תל אביב.
וזה הפספוס לחלוטין, שם ראית כמה אוהדים של מכבי רצו לשמוח עם עודד על דבר כזה, וכמה עודד זה, וזה הפספוס.
בדיוק ההפך מיותם. זה בדיוק ההפך מיותם.
מיותם נכנס לטרמינל עם הגביע, כנראה זה נאמר אחרת.
וגם האופי שלו כשחקן היה בדיוק ההפך, שהוא סיפר ששפר דחף אותו, והיה שם איזה פאול, ואז הוא התעורר, ואז הוא פתאום התחיל, אתה יודע, זה כמו סרטי רוקי וכאלה.
עודד היה הרבה יותר מדפקר ממה שזוכרים. ואני יכול להגיד לך שתחושת הפספוס מתעצמת, כי כל עדי מכבי תל אביב ידעו שהוא בסוף הגיע חזרה למכבי. זה היה עניין של זמן.
זה כנראה גם היה קורה תוך שנה או שנתיים.
וזה סיפור, זה פספוס של כולם. זה פספוס של מכבי, זה פספוס של עודד עצמו כמובן, זה פספוס של הקהל, זה...
בעסה.
זה מקום ראשון קלאסי. זה המקום הראשון.
תשמע, כמו החוויה הזו בסטופה, באמת, כאילו אני לא יכול... הייתי בכמה מקומות בכדורסל מאז...
יצא לך.
יצא לי להיות בכמה מקומות ב-24 שנים האחרונות. יותר חזק מהטרמינל בסלוניקי, באמת היה שם משהו מטורף.
וכנראה זה גם סמלי ולא מקרי, ששני שחקנים בהיסטוריה של מכבי, שקיבלו מהאוהדים את השיר מלך ישראל. הראשון היה מיקי ברקוביץ', השני והאחרון בינתיים, היה עודד קאטש, כי באמת ראו בו, גם אני זוכר את משחק הפרידה של מיקי, שהוא עבר בין השחקנים בכיפים, והוא חיבל קודם, אמר לו, אתה הבא בתור. עכשיו לשמוע משפט כזה ממיקי, זה כאילו זה. וזה כנראה מה שהיה קורה, אם קאטה שהיה מפתח קריירה כשחקן במכבי תל אביב.
בוא נאחל בהצלחה לעומר מאיר.
בהחלט.
זהו, סיימנו. הזכרנו פה איזה 30 ומשהו שחקנים.
זה היה חתיכת ניים דרופינג.
אבל זה היה נהדר. תודה לכם שבאתם. אראלה, זה לא פעם האחרונה שלך פה הקיץ. אני מזהיר אותך.
נחשוב עליך.
מזהיר אותך. ירון.
עוד שנתיים.
משהו כזה.
יאללה.
סגרנו. יאללה, מכבי. ביי.